שכולנו יודעים על מה מדובר. בעצם ליתר ביטחון. פעם שעברה זאת שניסיתי כבר להפיין קצת את, את המודרניות מול הפוסט-מודרניות, וגם בעיקר בגלל, אבל עוד להביא את זה למקום שלנו מנקודת מבט של יהדות וחומרים יהודיים, זה עוד יותר כמובן מעניין וחשוב לנו. אז בעצם הטקסט הראשון זה בעצם האנציקלופדיה של הרעיונות שערכו את הדן הרב דוד גורביץ'. זה הטקסט הזה של ה... שהוא נראה כמו אנציקלופדיה, כמו ערך, עיין ערך, מודרניות. והערך המודרניות כאן, אז אני פשוט רוצה רגע לעבור על זה וקצת לחשוב רגע בכל, על כמה דברים שלמדנו אותה. אז כאילו כמובן מודרניות, תקופה, תכונה מייצגת את המודרני, וכאן מדובר לנו על הדבר האחרון, זה כמובן מוכר לכולנו גם ברעיון של הפרוגרס, ברעיון של ההתקדמות, והרגשה שמה שאחרון הוא תמיד יותר טוב וכו', כמובן מנוגד מאוד לתפיסה המסורתית של עם ראשונים כמלאכים וכו', זאת אומרת, תפיסה מאוד, התפיסה פרוגרסיבית, בהמשך נדבר עליה. עכשיו, הטיעון הנוסף, גם בוודאי מוכר לכולכם, שהמודרניות מקדשת את החדש ומכריזה על פרידה הכרחית מעולם המסורתי. גם בצורה מאוד גסה זה מוכר לנו בוויכוחים של העולם, כאילו בצורה של החילון בעולם האורתודוקסי, חדש אסור מהתורה, או הרב קוק, כן, החדש התקדש. אנחנו פתאום רואים שבעצם איך השיח הזה של הרב קוק, כמובן שיח שמאוד מאוד מוץ בתוך המודרניות. ההדבקות המשיחית בקדמה והחתירה לאושר הכללי, וגם הרגשת ההי הזאת שכולנו נמצאים רגע לפני הגאולה וכו'. עכשיו, תכף נסתכל קצת בצורה יותר יותר מורכבת על עידן של הנאורות, כאשר נקרא גם את אייזנשטאט, וגם כאן זה מצוין שבעצם למעשה יש כאלה שראו כבר במלחמת העולם השנייה את ההתמוטטות של החזון של הנאורות, של המודרניזם בכלל זה, ותכף נדבר על זה. מודרניות כצורה בספרות ובאומנות היא מאוד מזוהה עם פירוק צורות, שבירת מסורות, פירוק כל ההיבטים הארכיונים, דיברנו על זה דווקא בשיעורים, הזכרתי לכם את המניפסטים של הפוטוריסטים והשוויתי אותם גם למניפסטים שהיו בתוך היהדות, בעצם בחסידות, אתם זוכרים, שזה בעצם כל הנושא הזה של המרידה באבות, מרידה באבות והרגשה בעצם שהעולם הישן כביכול מתמוטט ביחד עם חוק האב. ביהדות חוק האב עוברת ומתווכת דרך הספר, מוסדות הלימוד, הקונפיגורציות שדרכם מועבר הידע, ובתרבות הכללית זה גם יש עוד מערכת שלמה של מוסדות, ובראשם כמובן המוזיאונים והספריות המקבילות כאילו של בתי הכנסת והישיבות ועולם הדתי, כן? ועוד אנחנו רואים כאן ככה בקצרה את הטיעון שהמודרניות מתחילה עם הטיעון הפילוסופי של דקארט, כן, אני חושב משמע אני קיים, והאוטונומיה של התבונה שמכוננת את הידע, ועד בעצם למעשה תוך 200 השנה הבאות כל מה שאנחנו מכנים ה-enlightenment, הנאורות, שמחזקת רעיון של התפיסה הזאת של התבונה ומכוון את זה לפרוגרס ולגאולה. והדברים האלה בעצם לאט לאט הלכו, התפתחו לפרויקטים הגדולים של המודרניות, שזה הסטרוקטורליזם, ויותר מאוחר בעצם הסטרוקטורליזם והבלשנות, ובסופו של דבר גם הפסיכואנליזה, בצורות שונות לכאן ולכאן. אפשר להגיד שיש כאן עוד הרבה הוגי דעות מאוד חשובים שגם הקרינו הרבה על היהדות, כמו למשל אם תסתכלו בזה, יש כאן תיאור של עגל הכל כמובן בקצה המזלג בטעימה כזאת, הגדרה בסיסית שההיסטוריה היא בעצם סוג גם של איזשהו סוג של הוצאה מהכוחל הפועל של הרעיון המשיחי, רעיון שמאוד מוכר לנו בצורה אחרת, זה כמובן בא בצורה מאוד נוצרית, ומוכר לנו מהתפיסות היהודיות. ובסופו של דבר בעצם השאלה האם בעצם אפשר להסתכל על המודרניות בצורה שהיא בעצם נפרדת כאילו מכל החזון הזה של הפרוגרס ושל הגאולה ושל הסרת הקסם מהעולם, אם משתמש במושג של וובר. זהו, יש לכם כאן את ההשפעות של המודרניזם באותה מידה, הפירוק הזה של הרצף של המסורת, ובעצם השלכה שזה במשור ההיסטורי והדתי, ההשלכה שלו, יש לכם את זה בעמוד 572, אתם יכולים לראות שההשלכה של זה בהקשרים של האומנות היא בעצם גם הפירוק של הצורות הסדורות. כי אפשר לראות את הקשר, כמו שיש פירוק של תפיסת הפירוק של פירוק של התפיסה של התפיסה של החוק, התפיסה של האב, המעבר לתודעה, הדגשה להכרה לעומת האובייקט, אז בעצם למעשה גם עולה בצורה מאוד חזקה האומנות המופשטת. מה עוד אני יכולה להגיד? האמת, אני עושה את המעבר הזה כיוון שכמה אנשים ששמעו את השיעורים שלי אמרו לי שיכול להיות שלרובכם דווקא המודרניות זה הביטוי הלא מובן והפוסט-מודרניות זה הביטוי המובן, אז לכן אני עושה כאילו את הניסיון הזה להגדיר כביכול מה הייתה המודרניות, שלכמה אנשים אולי כבר רק בגדר הייתה ולא בגדר הווה. מה עוד אפשר לומר על זה? כמובן אני חושבת שיש הרבה דברים שכן אמרתי, כלומר אמרתי על עליית העיר, העלייה של חוויית ההמון, דיברתי על החוויה של הבדידות והרצון להתאפע בהמון כצורה שבונה את הסובייקט, דיברתי על זה דרך חירות צבי גרינברג. זהו בגדול. אם אתם רוצים עכשיו תשאלו אותי על זה שאלות, אני עושה, עשיתי את זה מאוד מאוד גס, כי אני רוצה בעצם להראות איך שבעצם מתוך החזון הזה של אחדות, של אסתטיקה, של קדושה ושל סגב, שהוא גם היה מאוד מאוד מערבי ומאוד אירופאי, ותפיסת התבונה שלו הייתה מאוד מסוימת, אני רוצה להראות איך שלאט לאט, בו זמנית, עם העלייה וההבנה שאולי אנחנו נמצאים בעידן שצריך לכנות אותו פוסט-מודרני, חלק מהוגי הדעות מתחילים לדבר על בעצם על הרעיון של ריבוי המודרניות, שבעצם צריך לא צריך בעצם לחשוב שיש תפיסה אחת של מודרניות, שזה בעצם התפיסה בידיעה של המודרניות, כמו שמדברים בעידן הנאורות, זה בסופו של דבר התפיסה האירופאית שמאוד משקפת את המערב. ואז בעצם השאלה של הריבוי של המודרניות, שיש אופנים רבים שבהם הקדמה או בהם תהליכים התפתחותיים שהגיעו לשבר עם המסורת והגיעו להגדרות מחודשות שבהם אפשר להגדיר את המודרניות. כמובן שזה הרבה יותר רלוונטי עבורנו מהרבה סיבות. קודם כל, בגלל שהיהדות היא לא בדיוק רק אירופאית, והיא תמיד משהו נוסף, היא בעצם או שהיא מיעוט בתוך אירופה, או שהיא מזדהה עם התהליכים האירופאיים, או שקודם כל, לפחות חלק ניכר מהעם היהודי בכלל לא עובר את תהליכי המודרני האירופאים, כי הם באים מפזורות של ארצות האסלאם ובכלל מפזורות אחרות, ולכן תהליכי המודרניות נחתמים בהם בצורה אחרת לגמרי. או שבתוך הארץ, בישראל, יש לנו גם כן תהליכים של מיעוט ותהליכים של קבוצות מאוד מאוד הטרוגניות, או שאנחנו יכולים להגיד שעצם הדת והדתיות היא כבר גם בעצמה טובעת מאיתנו להגיד שאין הגדרה פשוטה של מודרניות, אלא אנחנו נמצאים באיזשהו טווח לימינלי בין ההגדרה של ריבוי בתוך המודרניות לבין הפוסט-מודרניות. פחות או יותר התזה הבסיסית. בכל מקרה, בגלל זה רציתי שיהיה לפנינו ספרות שמאוד מגדירה את הדברים, לכן הבאתי לכם את הטקסט הזה. אם אתם רוצים עכשיו שאני אסביר את המושג או מה שתשאלו, ואם לא, אני גם אעבור לטקסט השני. ואחר כך.
כל ההגדרות האלה הן בעצם יכולות להתבטא בצורות שונות בריבוי מודרני?
כן, שזה לכם נסתכל על זה גם דרך הטקסט של אייזנשטיין.
דיברת פעם על ההמון, שיש קשר בדמות של הדמות של החכם או משהו כזה שמשתנה בעקבות ה...
נכון, נכון.
זה, כאילו אני רואה את זה בחסידות, אבל איפה זה במודרניות, איפה כתופעה מודרנית, או מישהו כתב על זה או שזה המצאה כאילו...
מה, כאילו בתרבות הכללית?
כן.
לא, בתרבות הכללית זה אחד הדברים הכי הכי בסיסיים.
כן, הגדרת המודרניות? כאחת ההגדרות, מאפיין...
כן, כן, המודעות להמון. גם מתוך שבירת המעמדות וגם המודעות להמון היא מודעות מאוד מאוד מודרנית. דרך אגב, יש לכם פה, נדמה לי, טוב, זה בדרך כלל מזכירים בתוך זה כמה דברים, למשל, נגיד למשל בודלר, המשורר בודלר, שמעתם עליו? משורר צרפתי שמזוהה כאילו עם המשוררים שקראו לעצמם המקוללים, משורר שכמו כולם באותו זמן גם לקח סמים. השירה שלו היא שירה שנחשבת מאוד ייחודית, ואחת השירות שמייצגות את החוויה המודרנית. למשל, הספר שלו המפורסם, שנדמה לי תורגם בשני תרגומים לעברית, אך כבר אני לא יודעת אם זה עובר טוב בעברית, התרגומים של השירה שלו, שזה פרחי הרוע. לפעמים יש קושי בלתרגם שירה מצרפתית, אני לא מצאתי, לא יודעת אם ה... אז שזה בעצם למעשה, בוא נגיד לכם איזה דוגמה כזו. נגיד, יש דוגמה שרבי זאב וולף מז'יטומיר, נדמה לי, או אם אני לא טועה, או תלמיד אחר שלה מגיד, איזושהי גבירה מנסה לפתות אותו, והיא לובשת איזשהו סמלה עם איזשהו מחשוף, ואז מרוב שהוא ניגע לו מקיע עליה. וסיפור כזה. שהוא נראה וואו, כאילו סיפור מוזר כזה. ואז יש למשל לגבי בודלר, שהוא הולך והוא רואה, ואצלו החוויה של פריז, החוויה של השיטות, החוויה של הזנות, היו חוויות מאוד מאוד יסודיות. בכלל בודלר מזוהה עם המושג הזה של הפלניר, שזה כאילו הבן אדם המשוטט, שיטות בהמון. ואז כאילו הוא רואה גבייה של חתולה, ואיזה אישה, ואז הוא כאילו כותב שיר לאישה וכאילו אומר, מה את כל כך מתגאה או משהו כזה, אני אומר, עושה את זה מאוד מאוד כזה בצורה גסה, אבל כאילו המחשבה שבסופו של דבר גם הגוף היפה ביותר יכול לראות כמו גבייה מרוטשת של חתול שעכשיו מת או נדרס. נשמע לנו מוזר אולי, אבל שוב, דברים שנורא מוכרים לנו, ההרגשות האלה של האימותים הדיכוטומיים בין היפה והנשגב והחומרי, חוויה מאוד מודרנית, שגם אתה כאילו מחצין אותה בצורה כזאת, לא כמו איזה ספרות מוסר, ואת אומר, דה, הכל נידון למוות או משהו כזה, אלא הצלה מיידית של התחושה כאילו הדיכוטומית של היפה והנשגב, זה ממש המודרניות. וכאילו סוג של קברטים, או כאילו נגיד כמו ז'אן ז'נה, שיכול להיות כאילו פרחי הגיהנום, ואז כאילו פתאום אנחנו יכולים לראות את ה... את הדברים שהם כאילו נמצאים בתוך ההתבוססות כאילו בבזות, ומצד שני את השאיפה לקודש. זה כאילו דברים שמאוד מאפיינים. אבל למה אמרתי את זה לגבי ה... למה אמרתי את זה לגבי... כן, כן. אז רציתי להגיד שנגיד אותו בודלר הוא גם נחשב לאחד המשוררים הראשונים שמדבר את החוויה הזאת של השיטוטים בפריז, והאדם שמצד אחד הוא בודד, ומצד שני כאילו חווה את עצמו דרך ההמון. וזה כבר למעשה מין איזה סרטוט של חוויה מודרנית כזאת. שאולי בעצם גם עד היום קיימת, כן?
בגלל חסידות, הוא מתחילת המאה ה-18,
ה-19. כן, ה-19.
אז נגיד חוקים כתבו על זה, שזה כאילו מאפיין או שזה...
מה, בתרבות הכללית?
כן.
בתרבות הכללית, כן. אני פשוט רק... אני למעשה רק... אני כאילו במאמרים שלי ש... שעל הבעל שם טוב, על חסידות, אפשר לראות אותם גם באתר שעכשיו התחלתי להקים אותם של האקדמיה, שאפשר להשיג חלק מהמאמרים שלי שם בדת 55, דת 45, ובמאמר בציון שכתבתי על איגרת הבשת, אז שם באופן עקבי כתבתי במאמרים האלה שבאופן עקבי החוויה שאנחנו רואים זה שבעצם החסידות עונה על הצורך שקיים ביהדות לנסח את התביעה של ההמון. וזה כאילו לא קרה ביהדות, החסידות ענתה על זה ראשונה. וכמובן שזה נקודת רצף בינה לבין השבתאות ממקום אחר לגמרי. כלומר, אני בעצם אמרתי, אפילו אם אתה לוקח את כל המסר השבתאי, עם כל המשכיות שבו, ומסיר אותו הצידה, וכאילו בכלל לא מתעניין בשום היבט תיאורטי ותיאורטי. אתה עושה את זה כאילו כמין איזה ניסיון, ניסוי כלים כזה, אתה מסיר את זה הצידה, אתה רואה שבעצם השבתאות אולי תפסה גם לא רק בגלל המשיחיות, אלא היא תפסה גם בגלל הצורך בתנועה חברתית. אנשים, החוויה הזאת שאנשים רוצים להתחבר ביחד ולהרגיש את עצמם כתנועה, היא חוויה מאוד מאוד מודרנית.
זה כאילו את הקומוניזם, הנאציזם, זה כאילו הנשיא של זה.
ואם תסתכלו למשל על אייפשיץ, ותסתכלו על יונתן אייפשיץ, תראו גם כן דבר מדהים, שגם כן, היה לה שם, התגלתה שם איזו רשת שלמה של מכתבים ודברים וכו'. וזה כאילו בעצם הדברים שאני מדגישה. אני מדגישה שבעצם יש שני אלמנטים, צורך של ההמון, ובית, מישהו שיודע לענות עליו. אז מבחינתי, החסידות היא נקודת הצומת שבה החבורה האליטיסטית, חבורת אנשי הסגולה, מצטלבת עם הצורך של ההמון. זה ברור?
כן, לא.
כאילו, כי בעצם למעשה, אם את חושב, אם אתה... זה השוואות שלי.
לא,
אני... שאלה על השוואות שלי, אני משווה את זה, כי האמירה שלי פה היא אמירה...
לא, אני משווה, כאילו, בחסידות אני יותר מכיר את ה... ואז בהשוואה, השאלה היא לאיפה, איך זה מתבטא...
גם אם אתה מכיר את זה בחסידות, אבל עדיין אני זאת ניסחתי את זה.
לא, אני שואל...
לא שמעתי שמישהו אומר את
זה קודם. לא, לא.
כשאני אומר את זה, זה כאילו מתחבר לכל מיני דברים.
נכון, אבל אני לא מכיר בעולם הכללי לאיזה דברים מקבילים.
הנה, רגע, עניתי לך. כשאנשים מתחילים לכתוב שירה, אז החוויה של השירה היא חוויה שהאדם הבודד הולך ורוצה לחוות את ההמון קשור אליו. החוויה הזאת שאתה רוצה להתחבר. דרך אגב, מכירים אותה בימי הביניים, בדבר אחד היא מאוד מוכרת בימי הביניים. בימי הביניים יש חוקרים שטוענים שכל האנשים שיצאו למסעות לעלייה לרגל, בעצם למעשה הדרייב שלהם היה לא רק לעלות לרגל למקום הקדוש, אלא להיכנס למצב הלימינלי ולחוות את החוויות שכל האנשים אוהבים לחוות אותם בתנועות הנוער ובצופים וכל הדברים. כאילו, מה?
ובדרך
לערוך. ובדרך לאן שהוא, כן, ועל הדרך הם גם הורגים, עומסים, שודדים וכו', אבל מצד שני כל הענה זה כל המדורות שצולים תפוחי אדמה ולא יודעת מה עוד עושים בדרך. כאילו, אנשים, כאילו הרעיון הזה שאנשים רוצים להתחכך אחד בשני, הוא מקבל היבטים ריטואליים והיבטים כאילו סקרמנטליים וכו' וכו' בימי הביניים, והרעיון הוא שבעצם במודרניות יש פיצוץ כאילו של ההרגשה הזאת בתוך העיר. גם היום בימינו יש אנשים שצורכים את העיר הגדולה כמו סם. כמובן שהרעיון הזה קיים, למשל, במאוד מאוד עתיק, זה קיים כבר ברעיון מאוד עתיק של הזונה הגדולה מבבל, וכל הטיעון הזה שמופיע גם בנצרות, וכן נכנס לאפוקליפטיקה, שהטיעון שהעיר היא סוג של איזו אישה מופקרת, שבעצם כולם, ואז בעצם למעשה דרך אגב, באמת יש לזה ביטוי מאוד חזק בסרטים במודרניות, אנחנו רואים את זה ברפובליקה של ויימר, אנחנו רואים את המטרופוליס, ואנחנו רואים כאילו את האישה, שמצד אחד האישה המכנית, ורואים את הייצוג של השתי הערים. זאת אומרת, זה רעיונות שהן מאוד מאוד... רואים את כל המסה הזאת של העבדים שעובדת בעיר התחתית ומשרתת את העיר העליונה. רעיונות עתיקים, שאם היינו רוצים, היינו יכולים להשוות אותם כבר מימי בית שני, אבל הם מקבלים טוויסט שונה לגמרי במודרניות. אז כאילו הרעיון הזה שבעצם האדם, הוא יכול להיות, למשל יש מקום שבודלר מתאר את עצמו, שונה כאילו בין החדר הסגור והסם לבין החוויה הזאת שהיא ספק אוטיסטית, ספק מתקשר רק עם עצמו ולא יודע איך בכלל הוא יוצא ממנה, לבין חוויה שהיא בעצם אוטיסטית מסוג אחר, אוטיסטית במחאות אני אומרת, מסוג אחר, שבעצם אתה הולך בעיר ואתה כאילו בעצם מרגיש את עצמך כסובייקט דרך מה שאתה שואב מאנשים אחרים, מהתחושה הכללית שיש אקשן, שדברים קורים. יש אנשים שהם בעיר הגדולה, הם משאירים את הכל חלונות פתוחים, כי הם לא נרדמים, הם לא שומעים את הרעש של כל הדברים וכל הזה. אז כאילו זה מין משהו כזה שהאדם, כאילו מה שבפסיכולוגיה, האמא אמורה לתת לתינוק את ההולדינג שלו לפי ויניקוט, וכאילו עכשיו כאילו העיר הגדולה המון נותן לך את זה, את ההולדינג הזה. זה משהו מאוד מאוד מודרני. ואת זה בצורה ריטואלית החסידות נותנת על ידי החבורה, ועל ידי כל מיני... אני גם כתבתי על זה כבר, בדרך כלל מהמאמר הראשון שלי, יש רצף הגיוני מסוים, איך שלאט לאט התייחסתי לזה יותר ויותר. בעבודות הראשונות שלי יותר השוויתי את זה בהשוואה למושגים של ויקטור טרנר, והראיתי כאילו בעצם שמה שהיה משקף פעם, ליקווידים, שמה שקורה לזה ויקטור טרנר, איזה נוזל שממזג את כולם, ולכן בחסידות אוכלים ושותים ביחד, ואז החבורה מרגישה קשורה מהרמה של ההוויה, ואז לאט לאט זה הולך ומתחבר לעוד מין ולעוד מין. אבל יש עוד אנשים ש... עכשיו לדוגמה, שינוי המקומות בעיר, למשל בחסידות, נגיד, העובדה שהבעל שם טוב מחפש את החברות שלו בשוק וברחוב, וכאילו, אתה מבין, אין את ההיררכיה הזאת שהחברה תבוא בבית הכנסת או בבית המדרש. אפילו בית הכנסת זה המספר 2 בהשוואה לבית המדרש. הדברים מהסוג הזה, זה יותר עונה? יש עוד דוגמאות כמובן, למשל, אדגר אלן פה כותב בספרות הבעל השיב, אחד הסיפורים שלו שנורא נחשב מייצג את הרעיון הזה, זה כאילו גם הסיפור שלו, איש ההמון. כאילו יש פתאום את ההרגשה הזאת, כמובן שאת אותה הרגשה של בודלר ואלתר בן ימין, בספר שלו המשוטט, שהוא מתקשר לגמרי עם בודלר שם. אז זה בעצם, כאילו בעצם הניסיון הזה לתפוס. אז אנחנו רואים שעולה העיר, העיר וההמון, ומצד שני הבדידות.
את רואה את זה גם במקום, ויש תנועות מקביעות לחסידות באירופה, בנצרות, דברים כאלה, זאת אומרת שהחסידות שיח איתם, או שזה בשיח עם המודרנה, וזה מגיב להמון. זאת אומרת, זה מטווח על ידי תנועה אחרת, או שזה ישירות מגיע מהחוויה המודרנית?
לא, זה שאלה בעייתית קצת, רגע, אני אנסה רגע לסדר אותה. אז כשאנחנו מדברים על הדברים האלה, קודם כל כאילו, רק שאני אסדר את זה רגע, ברמה מתודולוגית בדרך כלל כשאתה מדבר על דברים כאלה, אתה מדבר כאילו ש... כאילו שיש תודעה של התקופה, רוח, הזמן, כמובן יש כאלה שאולי לא כל כך אוהבים להשתמש בביטוי הזה, במושג הזה של רוח, הזמן. אבל אחר כך למעשה גם פוקו השתמש בזה בדרך אחרת. כאילו, יש איזו תודעה מסוימת, שהיא התודעה שמאפיינת את התקופה, ובעצם זה יותר הגדרה פנומנולוגית. זאת אומרת, אתה לא יכול לבוא בצורה היסטורית ולהגיד, X השפיע על Y, ואז כתוצאה מזה יש לו את אותה תפיסה וכולי, אתה מבין? אלא פשוט, כאילו, משהו עמוק משתנה בכל אירופה. ואז כמובן יש חוקרים שהם למשל היסטוריים, מי שעוסק בהיסטוריה חברתית לא אוהב את הדברים האלה. מה אתה מתחיל לספר לי, רוח התקופה, רוח הזמן, זה לא רציני. אז השאלה באמת מה זה היסטוריה? אז בעצם קודם כל, יש, אני אגיד ככה את הגישה שלי, בסדר? יש כמובן היסטוריה אינטלקטואלית ולא רק היסטוריה חברתית. שנית גם, אני חושבת שאחד הדברים הכי מרתקים לטעמי, זה החיבור בין היסטוריה ופנומנולוגיה. זאת אומרת, המקום שבו אתה מצליח לתאר תופעה מבפנים, ואז לחשוב מולה חשיבה היסטורית, ולא לראות את זה כסותר. אבל בכל זאת אני רוצה לענות לשאלה שלך בצורה יותר יסודית, אז ככה אני אגיד, מצד אחד אירופה עוברת גלים של חילון, ומצד שני אנחנו רואים שיש תנועות ספירטואליסטיות ומיסטיות שצצות בכל מיני מקומות, חלקם באנגליה, חלקם אפילו ברוסיה. ובאוקראינה, ויש כל מיני תופעות כאלה שבעצם בדיוק באותו זמן שהמהפכה התעשייתית והאורבנית מתפשטת, באותו זמן עצמו אנחנו רואים שצומחות תנועות ספירטואליסטיות. אמנם זה מתחיל כבר מאה מאה 17, זה כאילו הולך וגודל. למשל, כאלה כמו ששמענו עליהם, הקווייקרים והשייקרס, ויש עוד שמות שאני לא שולטת בהם, שהיו גם כן ברוסיה, ואני רגע לא זוכרת להגיד את השמות שלהם, אבל אני יכולה להביא לכם אותם אם אתם, זה מאוד מעניין אתכם, וגם הזכרתי אותם, אבל כאילו הדבר המעניין הוא שהמתנגדים עצמם במקומות מסוימים, הסיבה שאני בכלל התחלתי לחשוב על זה ולחקור את זה ברגע מסוים, וזה מצוי במאמרים שלי קצת גם, הסיבה שבכלל התחלתי להיות, לבדוק את זה ברצינות, שאמרתי, בוא נקשיב רגע ברצינות למה שהמתנגדים אומרים. וראיתי שבכמה מכתבי הקולמוס של המתנגדים, הם אומרים, מה שהחסידים עושים, הם עושים דברים שגם עושים אצל הנוצרים. ואז אחד שמר מספר, הם מתכנסים, הם יושבים במעגל, הוא מתאר מה שבאמת היו עושים השקר, זה הם היו מחכים שתיפול עליהם רוח השם, ואז פתאום אחד שנפלה עליו הרוח, הוא מרים ידיים ומתחיל להגיד שמתחיל לדבר, וכולם מקשיבים לו, ואז כולם מתחילים לצעוק ביחד. וזה נראה לו נורא דומה לחסידות. עכשיו, כאילו, אני לא חושבת שהחסידים, שאיזה חסיד הלך וראה מה השקר זה, או הקווייקרים, או כל אדם אחר עושה ועשה את זה גם כן. אני לא חושבת שזה הסיפור. למרות שזה מעניין שזה הרעיון שעולה למי שרואה את זה, כן? זה בהחלט טיעון היסטורי מאוד קר והגיוני מה שאתה אומר. כאילו אם זה רואים אז יכולים לראות, זה נכון. דוגמה גם כן, כאילו איך זה יכול להיות גם. יש עוד מתנגד שרבי חזקאל מרבי מן שהוא גם בכלל היה כל כך מתנגד שהוא ממש טרח והתחפש והתחפש להסיד והלך לחצר של רבי חיים חייקל מעמדור, גם עליו כתבתי, והוא הולך שם מתחפש ויושב לו שם וכולי, והוא פשוט מתאר את זה בצורה נוראית, אומר כל בעיה ליושבון וכולי. ואז יש לו אחד הקטעים באמת הכי יפים בעיניי, שהוא אומר שהם נורא משפיעים על הצעירים, וזה דומה, הוא אומר, זה דומה למשהו שקראתי בעיתון, הוא מספר שהוא קרא, שיש נימפות שמפרטות את היורדי הים בכל שירה מאוד יפה, ואז הספנים שומעים את השירה הזאת והולכים בעקבות הנימפות וטובים בים ומתים. אז כאילו, בעוד יותר זה מה להגיד שהחסידים שרים כל כך יפה, שבזה הם מפתים את ה... במוזיקה הם מפתים בעצם את הנערים הצעירים. כמובן יש לו זה רמיזות כאלו, מי יודע מה עשיהם המכוערים שנעשים להם שם, כשרומז, כשהם יושנים ביחד בעליית הגג וכו'. וגם הוא שם עם כל הכעס והכאב שלו, אומר, אני מוכרח להודות שמידה אחת טובה יש להם, וזה שהם מאוד נותנים צדקה אחת לשני, ולא כמונו, כלומר, המפקדים. זה כאילו דבר אחד, הוא הוציא אותם בסדר, שהם יש להם יד נדיבה אחד על השני. אבל בסך הכל, הרמה שאנשים כדי להעיד ולחקור, זה כאילו תופעה ממש מעניינת, כאילו, גם אם דרך אגב תופעה מודרנית, בן אדם מתחפש, עושה את עצמו, הולך להיות כאילו אנתרופולוג של האחים שלו, זה מאוד מודרני. כאילו, וכדי להחשיד אותם וכולי, מאוד מאוד מודרני. גם כל התופעה הזאת שאתה לא יודע בדיוק מי אתה, קולוניאליסט, היליד או אנתרופולוג, זה אותו דבר בדיוק. זה גם מה שקורה לנו פה בארץ. הרגע, איך הגענו לזה? אוקיי, אז אמרתי שבעצם יכול להיות אם ככה, שהתופעות האלה שעוברות על אירופה ושהחסידים גם מגיבים עליהן וגם מהווים חלק מהן במודע ובלא מודע, הן תופעות של מודרניות, שבעצם, תכף נקרא בדיוק, רציתי בדיוק להראות גם את אייזנשטט עם הריבוי מודרניות, כי בוא נגיד ההגדרה שמופיעה פה באנציקלופדיה של הרעיונות של המודרניות, זה, יש בה דיאלקטיקה, אבל בסך הכל היא לא מאוד מאוד דיאלקטית, היא מראה כאילו 1, 2, 3, 4, אלו הגדרות של מודרניות. עכשיו, לעומת זאת, אחרי שהתיאור הזה הוא כבר מאוד תפס, אני מראה, רציתי להראות איך אייזנשטט, איך אייזנשטט עצמו, שגם בוודאי שאייזנשטט גם היה שותף לרעיון היותר פשטני של מודרניות וחילון, אבל בשלב היותר מאוחר הוא רואה, ולא רק הוא, כל מי שעיניו בראשו רואה שהרעיון ההזוי שהיה לאנשים שבאמת המודרניות, הקדמה והפרוגרס האירופי סיימו את ההיסטוריה העולמית, רואים שזה לא ככה. ולכן כאילו יש עדכון לתזה, והעדכון הוא שבעצם יש ריבוי מודרניות. העדכון מאפשר להמשיך לחשוב מודרניות תוך כדי שמתנהל הפוסט-מודרניזם, כן? להראות בעצם איך בעצם, כי בסופו של דבר גם אין את אותו פריודיזציה לכל העולם, אירופה היא עדיין עם כל הכבוד לא כל העולם, אבל בשלב מסוים, במאה ה-19-20 היא באמת הרגישה שהיא כל העולם כולו ותו לא. אז שנייה, אבל למה... אז בעצם אנחנו רואים שהחסידות היא בעצם מגיבה לתהליכים המודרניזציה שעוברים על אירופה, היא מגיבה גם לחילון וגם לתופעות ספירטואליות דתיות שבתוך אירופה מהוות סוג של דיאלקטיקה או ריאקציה. כי בעצם הטיעון שלי הוא שההתגברות של תנועות ספירטואליסטיות בזמן שגם מתגברת הרציונליזציה זה אותו דבר עצמו. זה ברור הטיעון הזה? גם מנקודת המבט הנוצרית, לא היהודית. כן, כן, כי זה סוג של אנטיתזה. ברגע שאתה מגביר את הסרת הקסם מהעולם, ואתה כאילו נכנס כל התהליך הזה של המיקון והתעשייה וכו', אז יש גם את ההתנגדות, את האנטיתזה, אם תרצו תקראו לזה הריאקציה, ואתה מתחיל לדבר על זה שכדאי לגלף כל כיסא בעצמך, על החשיבות להרוג את הדברים במו ידיך ולא במכונות, והציפייה לרוח, אותה רוח שכבכל נעלמה מהעולם. אז רואים את ההתאמה, כן? למשל, אני גם הבאתי דוגמה שהבעל שם טוב אומר שהוא מסתכל על כיסא או על כל דבר, הוא יכול להרגיש את הרוח שלו. אז השוויתי את זה גם כן לקרל מרקס ולטיעון שבעצם העבודה היא מנקרת ויוצרת את האובייקט. ובעצם אני טענתי שמה שאנחנו רואים אצל הבעל שם טוב, שזה בעצם העולם נשאר רווי ברוח. יש פה בעצם למעשה התנגדות לחיקון הזה של הרוח מהחומר. יכול להיות, מצידו אולי הוא יגיד את זה גם על כיסא מבית חרושת, אבל על ידי זה זה עדיין קריאת סתגר כנגד ה...
נגיד את זה רק על מפעל בגרמניה, לא על מפעל סיני.
השאלה היא בעצם האם הוא בעצם אומר...
זאת שאלה, הנה, השאלות האלה הן בדיוק עכשיו שאלות פוסט מודרניות. זה בדיוק מדגים לנו את העניין. כל השעד יכולת להתווכח, זה בדיוק מראה לנו איך לאט לאט זה זז. כל עוד שאתה יכול להתווכח ולהגיד, נגיד, השייקרים או זה, הם יגידו, בואו נעשה את הכיסאות ואת כל המיעוט במו ידינו, ואז בעצם אנחנו בעולם לא מנוכר. הבעל שם טוב עוד חי באזור שאין כניסה כזאת מסיבית של המהפכות הטכנולוגיות, והוא יכול לדבר איך שהוא רואה בכל דבר את מי שעשה אותו. הקטעים שאני חושבת עליהם ואני זוכרת אותם, הוא ממש מדבר שהוא רואה את מי שעשה את זה. זה עדיין עולם שאתה מרגיש בו את הטרום מיקון. והשאלות שאתם שואלים עכשיו, הן מראות כבר את ה...
אז ממש זה התמודדות במובן של התנגדות באמת, לא במובן של לשאול את הקסם במקום אחר, למשל, בתוך עולם שכבר עבר את התהליך.
עוד פעם?
דוגמה זאת עכשיו, שאם אני באמת מבין שהוא דיבר על כיסא שייצר אותו בן אדם, אז ההתנגדות בעצם זה שעכשיו שם את הקסם במרכז ולא מוכן לוותר עליו, אבל זה לא שהוא מסוגל להתמודד עם השינוי במציאות, ולהגיד, אני אביא לך עכשיו את הקסם במקום אחר, כי באמת הוציא אותו מהכיסאות כבר. ואז אני אצליח לחשוב על זה אולי במושגים אחרים כדי למצוא קסם בעולם, שזה התנגדות של ראש בראש באמת, שאז באמת יכול להיות שההיסטוריה תכריע, ותגיד אין יותר כיסאות כאלה, זהו. יש משהו בהתנגדות יותר פרודוקטיבית שהיא מנסה לדבר את הקסם במקום אחר. למשל המושגים של ללכת לפנימיות דיברנו על המשורים הקודמים, שזה כאילו לחפש איזה סוג אחר של קסם, נקרא לזה.
נכון, מה שאתה אומר זה נכון, אבל... אבל הבעל שם טוב לא אומר רק את זה. אם הוא היה אומר רק, אם זה רק היה העניין הזה של הכיסא או המיטה או הקוד, זה היה, אבל זה לא רק זה. הוא גם עושה תהליכים של הפנמה, הוא גם האמת היא ש נגיד אנשים שבתקופה של המאה ה-20 שאנשים ש... סליחה, אנשים ש... אנשים שעברו תהליכים של... ויש אנשים שכאילו צריכים להגיע לחוויה של צריכת סם כדי להגיד שבעצם הדברים הם כאילו... שהדברים הם יפים כפי שהם, כאילו שהם רק זה, כאילו. בעצם למעשה... בוא נגיד ככה, המודרניזם הוא כאילו זה הטענה מאוד חזקה של משמעות על הדברים. הפוסט-מודרניזם זה ערעור המשמעות, ואתה כאילו צריך לעמוד בתוך הדברים גם כשהם חסרי משמעות, ואז כאילו בכל זאת למצוא את המשמעות של חוסר המשמעות. לא יודעת אם אמרתי את זה טוב. פחות או יותר זה ככה. ומה שאתה אומר זה מאוד נכון. אני חושבת שגם הבעל שם טוב הוא עדיין מאוד רצוף לחוויה שלו כבעל שם וכמגיקון. שחוויה של בעל שם וכמגיקון זה אדם שמאוד מחובר לאובייקטים שהם מותעני משמעות, ואני לא יודעת אם הוא עד כמה המניפסט שהוא מנסח כאילו מודע או בא להכיל את כל מה שיבוא אחריו כמו שאחר כך כבר צומח, אבל הוא מכין את זה, הוא סולל את הדרך, זה יצמח אחר כך מתוך רבי נחמן. בכל אופן, לפחות אפשר להגיד ככה, ואם מסתכלים על זה מנקודת המבט של ריבוי מודרניות, כמו שאמרתי כרגע, אז החסידות היא הצהרה וקריאת תיגר שהרוח נשארה בדברים. ויש דרכים לבוא איתה בקשר, ויש לכם תקשורת וכו'.
אני אזכיר את הרעיון החסידי שמופיע אצל הרש, שהוא באיזשהו מקום מקצין את הרעיון של האימננציה האלוהית בעולם.
איפה?
שהוא מדבר על איזה תר פנוי מיני, דיבורים כאלה.
כן.
שהם באיזשהו מקום, אני שואל את עצמי, אני לא יודע, אני אעשה את זה עכשיו, זה באמת, עד כמה זה היה נוכח בקבלה לפני שהוא לפניו, ועד כמה הוא העצים את הנקודה.
לתת הר פנוי מיני זהו, זה בוודאי אחד המשפטים שהפך להיות סיסמה של הבעל שם טוב, כי הוא מחובר לסיסמה של החסידות. זה משפט, בעצם בחסידות יש לנו שתי תנועות הפוכות, והם כאילו למעשה, יש לנו בעצם, אולי זה בעצם מבליט את כל ההבדל מהבעל שם טוב לרבי נחמן, שבעצם למעשה, אז רגע, אני רוצה רגע להגיד הקדמה על הקבלה. בקבלה, המערכת האלוהית יש לה שלושה קודקודים. הכבוד, השכינה, מערכת הספירות והאינסוף. זאת אומרת שבעצם למעשה, תפיסת אלוהות היא תמיד תפיסה שעוברת שינויים בהתאמה לקונפיגורציות של התקופה. זה דבר שאני עובדת עליו הרבה, והוא ממש נמצא בראש מעייני. אז זאת אומרת שבעצם, כלומר, אנחנו מנסים להבין מה השינויים שעוברת התפיסת האלוהות בזיקה לתודעה היהודית, אנחנו רואים דברים מאוד מאוד חשובים. זה ברור עד עכשיו? למשל, אנחנו יכולים לראות את זה בגדול, בצורה גלובלית על כל היהדות. אנחנו יכולים לראות למשל, על כל הקבלה, אנחנו יכולים לראות ש, נגיד בעולם של הרמב"ן לא כל כך מוכר לנו, לא כל כך משתמש במושג אינסוף. יכולים לראות שבמעבר מרמב"ן לזוהר פתאום עולה הרבה יותר המושג של קודשא בריך הוא שכינתא. זאת אומרת, תזוזות בתוך מערכת הספירות ובקונפיגורציות האלה, הן מלמדות אותנו משהו יותר רחב, עמוק יותר. ואז בעצם מה שאנחנו רואים, שאני מדלגת כרגע, שקרו שינויים מאוד חשובים. חלק מהבעייתיות היא שהמתחים שקרו כאן הם גם קרו בשבתאות, אז אני מדלגת על זה. מה שקורה בחסידות, אנחנו מרגישים שהמערכת שמאוד עמדה במרכז, והיא מערכת הספירות, קודשא בריך הוא שכינתא, חמישה פרצופים, אריך אנפין, עתיק יומין, אבא ואימא וכו', מרגישים כאילו פתאום זה לא כל כך, אין לזה משקל כזה גבוה אצל אותם החסידים שלא היו ממש ממש מקובלים. ואנחנו הרבה יותר שומעים עכשיו על השחקנים החדשים, שזה הכבוד, שכינה והאינסוף. זאת אומרת שבעצם למעשה על ידי זה אני מתארת את אחד השינויים החשובים שקרו בחסידות. שינויים, שינויים במערכת האלוהות, הם מראים שינויים יותר עמוקים. עכשיו,
וזה דילוג על
זה כאילו החשיבות של זה, כאילו פתאום זה לא דילוג, כי לקרוא לזה דילוג זה לא מדויק, אבל זה כאילו בעצם היות והתפיסת האלוהות בקבלה היא מאוד עשירה, היא מכילה 10 ספירות ומכילה מספר כוחות, בארגון של הארי, בעקבות האילורות, עם מחלק פחצופים. יש המון אופציות. אז בעצם הדגשים והשינויים באופציות האלה מראים לנו שינויים מאוד חזקים ברוח התקופה. אוקיי, אז השינוי שזה מראה לנו בחסידות, אנחנו מרגישים, אז אם אנחנו הולכים לשני הסוגים האלה, אנחנו הולכים בעצם מצד אחד לאור של השכינה, שהוא בעצם הנגזרת של האור שנשבר. הנגזרת של שבירת הכלים והנגזרת של פיזור האור האלוהי בעולם זו השכינה. זה בעצם, נכון? ולעומת זאת אור אינסוף זה האור שלא חל בו שום שינוי. מכאן יוצא לנו שבעצם החסידות ברמה פנומנולוגית היא עסוקה בשתי הקצוות היסודיים ביותר של ההתגלות האלוהית, שזה בעצם האור האינסופי שהוא בעצם למעשה כל הזמן לעצמו, וזה בעצם כאילו האלה מתגלה והאלה מסתתר. במובן מסוים זה חזור לקונפיגורציה יותר עמוקה ועתיקה. במובן מסוים ראשוני. בחב"ד זה מוקצן, ואני בכוונה כרגע משחרר רגע את חב"ד בחוץ. זה מוודאי בולט מאוד בחב"ד. אבל זה באותה מידה קיים גם אצל ברסלב. לשיטתי בכל אופן. אני עוסקת הרבה עכשיו בהשוואות האלה. אז בעצם המסה, בעל שם טוב, אם אנחנו רוצים לראות את אחד השינויים הגדולים בין בשט לנחמן, זה שהבשט מאוד עסוק בלתת את הרפנוי מיני, ובעצם למעשה באור, במקום הזה שבכל מקום יש ניצוצות שהן אורות השכינה. הבעל אדם שטוב גם אומר, אמנם זה חלק מהאמירות שלו גם משקפות את אותו בעל שם, שאנחנו הולכים על אנשים ויושבים על אנשים ואוכלים אנשים, למשל באמירה קיצונית שלו, ועוד כל מיני אמירות שיש לו. והאור האינסופי, אז בדיוק לדוגמה, רב נחמן בליקוטו מאור אנטיניאנה, בתורה שלו על הים מקום כבודו, אנחנו יכולים לראות איך שבעצם דווקא האל המסתתר הבלתי נגיש, האינסופי, הוא זה שיותר קרוב לאדם כאשר האדם פושע וכאשר האדם פושע. ויש לזה היגיון, כי זה האור האינדיפרנטי. לכן במובן מסוים האור האינדיפרנטי לרוע ולטוב נמצא עם האדם תמיד. אז יש כאן איזו מתיחות כזאת, מה בעצם נמצא עם הבן אדם תמיד? הניצוץ השבר של אור השכינה או הניצוץ של האור האלוהי אינסופי? אבל יש לי גם על זה, לא יודעת אם אתם רוצים שאני אעריך על זה יותר, כי זה נושא ממש גדול. אז בכל מקרה, אז השינוי, לא, השינוי שהבעל שם טוב משנה את הרעיון של את אתר פנוי מיני, זה שכאילו הוא מקטין את ההיבט הטראומטי של העובדה הזאת, הופך את זה לנוחות שהיא בעצם הבסיס לשפה ולדיאלוג. זאת אומרת, הוא מקטין את ההיבט הזה שאנחנו מכירים אותו מהרי, של איסוף הניצוצות, כי איסוף הניצוצות מצד אחד זה תהליך שיש לו התקדמות, אבל מצד שני, כמו שגם נדמה לי כתבה רבקה שעץ או שולם, אני לא זוכרת, האיסוף הזה בסופו של דבר, אם הוא נגמר, אז בעצם העולם מתרוקן. זה לא בדיוק רק איזושהי גאולה שמחה כזאת, כי בעצם אם נגיד, מה קורה בסוף האיסוף? שאלה. אתה חי בעולם רוחני, או העולם פשוט נגמר, כאילו, מה בדיוק קורה שם? אז כאן, אצל הבעל שם טוב, זה לא כל כך, הלד אתר פנוי מיני, לא בדיוק משרת רק את רעיון האיסוף, הוא משרת את רעיון התקשורת, את רעיון הדיאלוג. זה כבר באמת הדבר המודרני שבזה.
זה צריך להיות ממושג היסטורי למושג קיומי, כאילו, מושג...
זה באמת גם ההתחלה.
ההיסטורי.
זה נכון, אני מתלבטת אם להגיד ההיסטורי, אבל יכול להיות באותו רגע שכן, וזה גם מושג, זה הופך להיות הבסיס של הסובייקט, ואם אי אפשר לדבר על מהלך שפה בלשנות יהודית, אז זה בשורש, זה נמצא בבסיס. אחר כך שנחמן יבוא בתורה סמך ד' ויגיד שבעצם רק איפה שיש שברים יכולה להיות שפה, אז הוא בעצם, ובעצם על ידי זה הוא מאדיר את השבירה יותר מהצמצום, הוא יהיה ברצף עם הבעל שם טוב. מנקודת המבט הזאת. או שאתם רוצים לשאול ולהציע משהו אחר. שוב, אבל זה גם ממש מראה לנו את השינויים שמאפיינים את ההוויה המודרנית. החסידות היא כאילו, כמו שאמרתי, זה כאילו מין איזה סוג מסוים של התארגנות מודרנית יהודית שהיא לא התארגנות המשכילית. היא לא הולכת על הרציונליות, היא לא הולכת על המתודולוגיות, היא הולכת על תגובות אחרות. היא גם לא הולכת על האנטי של האורתודוקסיה בראשיתה, כן? בעיקר בראשיתה עדיין, זה עדיין מוקדם.
אפשר לומר שבגלל שהחסידות הייתה לא רציונלית, היא הייתה יותר קשובה לרוח הזמן. אולי.
למה כאילו?
לא, לפי התיאורים, שכאילו כמו ברגע שמחכים להערה כזאת, אז ברגע שמגיעה הערה מסוימת, אז מי שמחכה להערה, אז מגיע לו, הערה לפי הדור של הזמן. מי שלא מחכה להערה כזאת, אז יכול להמשיך כמו פעם, להמשיך להיות רציונליסט, זה משהו אחר.
הרמב"ם היה מאוד קשוב, נגיד, לכוח של
רמב"ם שלו.
לא, זה בהחלט רעיון מעניין שכאשר אתה יותר נגרף עם הדברים בתוכם, כאילו, המשכילים היה להם יותר דגם למה הם רוצים להתאים את עצמם. אז כתוצאה מזה, התוצאה היא יותר מוגבלת.
זה היה סוג של משהו חיקוי כזה של משהו, ולא משהו...
ואתה כאילו יותר רוצה לפעול מול דגם זהות מסוימת שקיים בהתרבות הכללי, ואתה רוצה להתאים את עצמך, אז ממילא הזהות שלך מצטמצמת. וכאשר בחסידות מכלול הזהות מגיב לתזוזה מסוימת שקורית, אז לכן יש מכלול זהות, לטוב ולרע. כאילו, וזה השאלה. כאילו שאתה נראה מאוד מסורתי, הפרדוקס הוא לראות איך החדש כבר נמצא בתוך המסורתי, זה, זה נקודה נורא מעניינת. גם אם אתם רוצים ש... נקרא עוד משהו, שנמשיך בנקודה הזאת, איך אתם רוצים. טוב, בגישה של אייזנשטט לגבי ריבוי המודרניות, אז הוא בעצם טוען כאן ש... אני כמובן לא אעבור על הכל, אבל אני רק, אתם יכולים לראות, שבעצם... הנה, אתם יכולים להסתכל בסוף עמוד 30 למטה, אחרי הערה אחת בסוף עמוד 30 למטה, שאתם רואים שהוא כותב הגישות האלה של הניתוחים הסוציולוגיים של מרקס, דורקהיים ובמידה מסוימת גם ובר, כאילו יש את ההנחה שבעצם המודרניזציה של ההקר של המודרניזציה זה שבעצם השקפת עולם רציונלית, חילונית, שיש בגישה אינדיבידואליסטית, היא כאילו שזורה בממדים המבניים האלה של הזירות המוסדיות. וכך בעצם למעשה החברות האלה שעוברות מודרניזציה, הן למעשה גורמות להתלכדות של החברות האלה לדפוס חברתי אחד. כלומר, וזה מגמות שהן מגמות הגמוניות, מגמות איחוד, ואתם יכולים לראות בסוף הפסקה בעמוד 31, שכביכול אייזנשטיין כותב שכאילו ההנחה הזאת הייתה שמזם זה של המודרניות, על מגמותיו ההגמוניות והמאחידות, יוסיף להתקיים במערב, ועם התפשטותה של המודרניות ישרור ברחבי העולם כולו. זה ממש כאילו כמו נראה חזון גאולה כזה, שכל העמים ילכו לבית אדוני, וככה כל האנשים האמינו במנסחי עידן הנאורות, והניסוחים שלו, זה פחות יותר הייתה תפיסה. והנה הוא כותב כאן, ואולם המציאות שנוצבה לא עלתה בקנה אחד עם התחזיות האלה. בפועל אנחנו רואים, שתסתכלו, שאני מדלגת קצת, במבט פנורמי מסתמנת בבירור הרבגוניות הניכרת של החברות המודרניות, ואז בעצם למעשה פתאום המערב מתחיל להבין שהתהליכים האלה, שמתחילה להתפתח שונות מרחיקת לכת באירופה עצמה, ובעיקר בין אירופה לאמריקות, ארצות הברית ואמריקה הלטינית, קל וחומר במקומות, בארצות האסלאם ובמקומות הפתוחים יותר. אז תדלגו שם למטה לפסקה האחרונה. המודרניות אכן התפשטה ברובו של העולם, אך לא הצמיחה דפוס מוסדי אחד, ציוויליזציה מודרנית יחידה, אלא ציוויליזציות מודרניות אחדות המשתנות בלי ערף. בקיצור, מנקודת המבט הזאת אנחנו יכולים להגיד בוקר טוב לך אליהו, כאילו הבנת את זה בדיעבד, אחרי שכבר מבחן התוצאה הראה שבאמת המודרניות היא לא חזון אחד ומלכה. יכול להגיד לא נכון, אז בעצם גם היהדות במובן מסוים והחסידות בתוכה, זה בעצם למעשה התפתחות של ציוויליזציה מודרנית אחרת בתוך ההוויה האירופית. כלומר, מה שאתה כאילו כרגע בא ואומר לי בדיעבד, ואתה רואה, אוקיי, החזון הזה לא תפס, חשבנו שכל העולם, עוד 50 שנה כל העולם יהיה כמו אירופה, וזה לא קרה, מסתבר שיש כל מיני תוכניות, כל מיני ציוויליזציות מודרניות, אז אנחנו בעצם יכולים להגיד, יש דפוסים ציוויליזציונים שונים, אוקיי, נכון. אז גם היהדות היא ציוויליזציה כשלעצמה, החסידות גם יש לה את התוכנית המודרנית משלה. אתם מבינים מה שאני מנסה להגיד כאן? אז בעצם למעשה, בעמוד 32...
כשעושים כזה דבר בעצם, כאילו מצד אחד יש כאן כאילו תקופה של המודרנה, כאילו קבוצה שלה לתוך. כאילו אפשר להסתכל על זה במובן שכאילו פתיחה של המודרנה מלא מלא צורות וגוונים, מצד שני כאילו אפשר לראות את זה ככפייה של המודרנה על כל העולם כולו.
בוודאי, נכון, בוודאי, לגמרי. אז לכן בספר, למשל בספר שלי מרחב ומקום, אני מגדירה שהאנשים שבעצם רצו לכפות את המודרניות על כל העולם, זה נתפס על ידי חלקים אחרים כקולוניאליזם אירופאי. זה נתפס לא רק זה שהבריטים באו לעיראק והצרפתים הלכו לאלג'יר נתפס כל קולוניאליזם. החילון עצמו נתפס כקולוניאליזם. ולמעשה אנחנו אוכלים את הפירות של זה וגם את הפירות הבאושים של זה היום, כאילו, בגלל שהאגרסיביות שבה התוכנית הזאת היא רצתה לשליט את עצמו על כל העולם. בין היתר אחת ההשלכות של זה שהעולם המוסלמי חווה את התהליך של החילון כסוג, החילון והתיעוש וכל הדברים נתפסים כסוג של קולוניאליזם הערבי, ולכן יש, והריאקציות הדתיות הן כלפיו.
כן, אבל יותר, אני אומר יותר מזה, אפילו מה שהוא עושה, שאני אשתות עושה, שהוא כאילו אומר, בסדר, גם המודרניזם הוא לא רק חילון, המודרניזם יכול גם לבוא בצורה דתית, גם בעצם אני יכול לבוא אל, נגיד אני בא אל החרדי, ואני לא להיות המודרני, כאילו עכשיו זה יכול להיות נכון, אבל מצד שני, כאילו אני בעצם, במקום התפיסה הקלאסית שאומרת החרדי כאילו לא מודרני, כאילו דתי קהילתי וכל מיני, אז אני מכיר עליו קטגוריה שכן, שאולי הוא לא תופס את עצמו בה, וגם כאילו יש פה איזה מצד אחד כאילו פריצה של המודרניות, מצד שני החלה שלה על מקומות שכאילו יכול להיות שאני לא ירצו להיות חלקים.
כן, אני לא יודעת מה לומר לך על זה, אני לא יודעת אפילו מה איזה שאתה רואה את עצמו ככה, רעה, כן,
נכון, זה היה תחכום כאילו.
כן, אבל מה שאני רוצה להגיד, זה שאני לא יודעת אם הקבוצה, האנשים החרדים שחיים היום, אני לא יודעת אם הם לא מודרניים בדרכם. מוכרח להיות שבדרך מסוימת הם מודרניים, ככל שהם מנסים. דרך אגב, הניסיון להיות מאוד מאוד שמרני ולייצר מחדש את השמרנות שלך הוא מודרני.
נכון.
לא, אין דבר יותר מודרני.
אני לא יודעת נגד האמירה ההיסטורית, אני רק אומר שהיא לא פחות כאילו כפייתית. כאילו, מהרבה מובנים.
אז רק הגדרה, זה לא קופה משהו כמו מודרני, ריבוי מודרני.
יכול, יכול.
אבל זה מקום להתרחשות אחרת, זה לא...
לא נכון, אבל בעצם ההכנסה של כל העולם תחת איזו קטגוריה היסטורית אחת, שיכול להיות שנקרא בחג הרביעי,
זה קטגוריה. לא, זה לא קטגוריה, בסוף אתה מבין שזאת לא קטגוריה היסטורית אחת. אתה בעצם מבין שמודרניות זה לא קטגוריה ערכית. מה הבעיה של כל האנשים שהאמינו במודרניות? הם ראו בזה איזו קטגוריה ערכית. כולנו הולכים אל האור, אל הטוב, אל הגאולה, זה היה כמו קטגוריה ערכית. עכשיו אתה אומר, לא, זה לא קטגוריה ערכית, זה סתם התפחות בזמן. זה כאילו מאפיין של המאה ה-20, של המאה ה-19, המאה ה-18, אוקיי, בוא נגיד. זה מאפיינים בזמן, שיש לך את המאפיינים 1, 2, 3, 4, ושזה יכולים לבוא בכל מיני צורות, בכל מיני הקשרים.
יש צורות של לבוא,
כן. והם יכולים לא לבוא בכלל, כן.
באפריקה,
שפתים באפריקה, אנדר? לא. יכולים לא לבוא בכלל, אבל אז צריך באמת להיות רמה של בידוד מהמון המון דברים, לא רק מהאינטרנט ומהמון תהליכים של גלובליזציה, תהליכי תיעוש, רמות בידוד גבוהות מאוד מאוד שאתה יכול לדבר על, 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 על זה שהאדם עוד לא נכנס לעידן הזה שנקרא.
לא עושים גבולות יפו.
לא, גבולות יפו? בוודאי שלא. מה, יפו לא מודרנית?
לא. אתה
אומר,
רחוב יפו
ו... אה, רחוב. לא, בוודאי שלא, אבל מה השערים... איך אפשר להגיד שמה השערים לא מודרנית? אולי היא מודרנית באופן שונה.
לא, שימה שער, יש אותה...
אה,
היא מודרנית,
וכאילו
זה פוסט מודרנית.
מה
היה
בין
ריבוי מודרנית
ופוסט מודרנית? זהו, זה בדיוק על זה, אני לא יודעת אם מספיק על זה, השיעור מקסימלי זה שבוע. אבל זה בדיוק הנושא שלנו, כאילו בעצם
דומה.
נכון, נכון.
זה משהו עד. אני רוצה להגיד את זה שלנו, מה זה נותן, מה זה תחליף בכלל?
על זה אני אדבר גם. כי זו באמת השאלה, האם בעצם מה שאמרנו בריבוי מודרניות זה רק שאמרנו שיש הרבה שפות מרוחקות בו בזמן, או שלא אמרנו את זה, והטרוגניות, אבל זה שונה, זה כן שונה, כי הפוסט מודרניות יש לו מאפיינים שונים. דרך אגב, אתם רוצים שיעור על פוסט מודרניות או לא? אני לא יודעת.
כן.
כי אם כן, אז זה יעזור אולי לחדד, אבל זה מה שלא ביקשו אותי.
רגע, זו תקופה אחרת, זה כאילו שונה, זה... הוא מנסה להגיד את זה, אין כזה דבר פוסט-מודרניות
יש... לא, 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 הוא לא אומר שאין פוסט-מודרניות. אבל כאילו בעצם למעשה, כשאנחנו אומרים שיש מודרניות, אנחנו כאילו אומרים, יכולים להיות מגזרים שונים, מגזרים שונים, שבהם אנחנו נגדיר את המאפיינים של המודרניות. למשל, אם אתם רוצים עכשיו להגדיר קודש, חול, מסורת, חידוש, שפה, אתם יכולים להגדיר את זה אצל המאה שערים, אתם יכולים להגדיר את זה בחסידות מסוימת, ואז אתם אומרים, אני אומר שהאופן שבו חסידות מודרנית היא כך וכך וכך. אני אומר שהאופן שבו מאה שערים, סתם אמרתי, מאה שערים זה גם לא קבוצה מסוימת, לא משנה, איזה מגזר מסוים, מאה שערים, האופן שבו הם מודרניים הוא כזה וכזה וכזה. ותוך אגב, היום אנחנו כבר לא יכולים גם בלי קטגוריות של אורתודוקסיה ושמרנות וחידוש, יש לנו כל מיני דברים ביהדות, אבל אתם מבינים מה שאני מנסה להגיד? אבל פוסט-מודרניות מוכרח להכניס כמה עקרונות מבניים חדשים, כמו למשל המרכזיות של התמונה, של הדימוי, של המדומיין, שלא בכלל יהיו קיימים, אם לקרוא לזה תוכנית או מבנה או קונפיגורציה של המודרניות. ולעומת זאת בפוסט-מודרניות הם יהיו מאוד מאוד מרכזיים. עכשיו, זה לא אומר שאין חפיפה, אבל אמרתי את זה בפעם שעברה, כל התהליכים שמאפיינים את הפוסט-מודרניות גם מתחילים בשנות ה-50 של המאה ה-20. או יש כאלה שאולי אפילו יגידו, פחות או יותר, כאילו, זה קצת אחרי סוף, קצת אחרי מלחמת העולם השנייה. אז כאילו בעצם אנחנו מדברים על תהליכים שאמרתי פעם שעברה, מתחילה האווירה של הפוסט-מודרניות, יש כאלה היום שבכלל מספידים כבר את הפוסט-מודרניות ומדברים על זה שבעצם יש לנו רק ריבוי מודרניות. ויש כאלה שאומרים, לא, אנחנו חיים בעולם פוסט-מודרני עם מובלעות מודרניות. אני אנסה קצת להראות, ומה ההבדלים בשתי התוכניות האלה, אני אנסה להסביר. זה שני תכנותים של המחשב האנושי, ננסה לדון בהם.
שניים זה שינויים במציאות, כאילו חברות שונות שאתה מסתכל עליהן, או פשוט סוגי הסתכלות שונים על החברה? יכול להיות שאחד יראה ויגדיר את זה אחרת, או שזה באמת מציאות?
לא, אני חושבת ש... טוב, בעולם הדתי זה טיפ-טיפה שונה. בעולם שכבר בכלל אין בו דת, האחיזה של הפוסט-מודרניות היא הרבה הרבה יותר חזקה. כי סוג מסוים של תכנים ומבנים הוא כבר ממש לא נמצא. אבל אני לא יודעת אם הייתי רוצה לעשות את זה על רגל אחת, כי הייתי רוצה להדגים את זה קצת. בכל אופן, בוא נגיד שאם אתם, בטקסט הזה שהבאתי לכם בהמשך, אתם יכולים לראות ש... כאילו עכשיו נאמר כאן דבר שהיום מנקודת המבט שלנו 2014-15, אני לא יודעת כבר, אנחנו ביום האחרון של השנה הזאת, אנחנו בעצם יכולים להגיד שהוא אומר כאן, היה אפשר לחשוב שהדרך הטובה ביותר להבין את הדינמיקות של שבועות שעוברות מודרניזציה זה לראות המשכיות חדשה למוסרות שלהם. נו, בהגדרה הזאת אז כל דבר הוא מודרני, כאילו אתה בעצם ברגע שאתה מחדש את המסורת שממנה באת, ולאו דווקא בזיקה לזה שאתה מעתיק את אירופה, אז אתה מודרני בדרכך. זה כבר הגדרה הרבה יותר רכה למודרניות, נכון? אוקיי, ואז בסעיף... מה?
מתאים למילון.
מתאים למילון. אוקיי, ועכשיו ההגדרה השנייה, הדיון השני, שהוא בעצם למעשה ההתנגדות, האמביוולנטיות עם העלייה של הפשיזם, הקומוניזם, מלחמת העולם השנייה וכו', ההרגשה שבעצם למעשה המודרניות הביאה איתה כוחות שליליים, תחשניים, אולי מהזוועות הגדולים ביותר שהמין האנושי ידע, בעצם למעשה כולם התגאו בהנחות האידיאולוגיות של המודרניות, אבל בעצם ראו את הרצף ביניהם לבין מלחמת העולם השנייה, ולכן בעצם למעשה יכולים לראות כאן בסוף עמוד 33 שבעצם למעשה המשטרים המודרניים בסופו של דבר הובילו בצורה חריפה ביותר לטיפוח האידיאולוגיה של אלימות, טרור ומלחמה, כן? ובעצם ומכאן לכל הדיון בלאומיות שהמודרניות הביאה איתו, לאומיות וקולוניאליזם וכל הדברים האלה.
אבל זה עניין גם לגבי חמות וכו', וגם לגבי ביטוי המוחלט לקולוניאליזם, זאת אומרת, הוא נוגע בכל מקום, גם מקום שהוא לא נמצא שלנו, משהו שיטה שלה. זה עניין תפיסתי, אידיאולוגי, או זה עניין מכני, זאת אומרת, הקיטור נוסע יותר מהר, האינטרנט משדר יותר, כאילו, יש
טכנולוגיה. אז מה מכני עוד פעם?
הקיטור מביא את החיילים יותר מהר, או האינטרנט מביא תקשורת יותר מהר, זאת אומרת, אין כאן אידיאולוגי, אלא פשוט זה אותו דבר, עם אמצעי טכנולוגי יותר מוכלט שמאפשר השתתות יותר גבוהה, אבל האידיאולוגיה לא השתתה. אם לקרל הגדול היה את אותו הדבר, אז הוא גם היה מגיע לו את התוצאה.
אני יודעת, אני לא יודעת איך...
אני כאילו שואל, אני...
אני יכולה ל... בעצם למעשה מה שחנה ארנדט כותבת כאילו בבנליות של הרוע, שבעצם כאילו כל הקישור הזה של הנאציזם להישג של המודרנות, שזה הבירוקרטיה, המנגנון הבירוקרטי. אני לא יודעת איך לומר לך, איך לומר שבעצם במודרניות הבירוקרטיה והטכנולוגיה הן חודרות לתוך רוח האדם והופכות את הרוע לעוצמתי בצורה הזאת, שכאילו שאין שני, אני לא יודעת יותר מזה מה לומר, אבל זה מה שקורה. אני לא יודעת...
לא חושב שהאידיאולוגיות השתנו, השאלה אם זה גרעה, אם מה ביצר מהתרנגולת.
יש את
הטיעון...
יש את הטיעון המפורסם של אסכולת פרנקפורט, שאדורנו ואורקהיימר, אתם מכירים את כל הקבוצה הזאת של אסכולת פרנקפורט, יש את הדיונים המפורסמים שלהם, חרדה כאילו ממה שהטכנולוגיה עושה, ויש את הטיעונים המפורסמים שלהם שכאילו בעצם שבן אדם לא יתחיל לחוות את היד שלו, כאילו ההמשך של המכונת כתיבה, או, אז עדיין דיברו על מכונת כתיבה, כן. אמנם אחר כך דוד אבידן כותב שירים ואומר שהוא מת על המכונת כתיבה שלו כי היא כמו היד שלו, זאת אומרת הוא הופך את מה שאדורנו ואורקהיימר אומרים. אבל בעצם למעשה מה שהם מבקרים שם, והם עדיין לפני הזוועה, הם מדברים על זה שבעצם האדם הוא בעצם, הם טוענים שהם פוחדים מהמצב שבו השימוש שלנו במדיומים ובאמצעים ישנה אותנו כבני אדם. וכשהם אומרים את זה הם עדיין לא יודעים כמה הם צודקים, זאת אומרת הם כותבים את זה, בכלל עדיין אין אינטרנט, היום אנחנו כל כך מבינים עד כמה שמדיום ואמצעים שאנחנו משתמשים בהם משנים אותם. כל מי שכרגע הוא מורה לילד קטן, או מורה ילדים קטנים, עמום, כאילו מהמהירות שתינוקות, ילדים קטנטנים, מבינים מיד מה זה אייפון ומה זה זה, בן אדם שגדל בלי זה ומנסה להשתלט ולהבין מה זה מחשב, מה זה פייסבוק, והילדים הקטנים לגמרי כבר נכנסים לתחום. אז האם זה אומר שבעצם הכניסה שלהם למדומיין היא כל כך מהירה? האם המחיר של זה יהיה שאחרי כן הכניסה שלהם לריאליה תהיה יותר קשה? זה מעלה המון שאלות.
אבל השאלה היא משהו מודרני, זאת אומרת, גם מישהו בימי הביניים שהיה לו נול הריגה יותר משוכלל.
לא היה. באמצעי הייצור ובכלי הייצור, הייתה קפיצה משמעותית אחרת נוספת. אפילו אם זה למעשה רק היה שינוי ממחרשה של סוסים למחרשה, זה מיד יצר שינוי אדיר, כאילו קפיצה אדירה בשינוי. וכל דבר כזה שינה, בוודאי, אני לא אומרת שאתה לא צודק. למשל, אני חושבת, כתבתי גם את זה בזמנו, שאני חושבת שנגיד ההגעה שלה, במאמר אחר שלי על הרמב"ן, שההגעה של הנייר באזור המאה ה-9-11 למעשה מתגבר, הייצור של הנייר בסין מתגבר, מגיע לספרד, וזה בין מן הסתם שינה את כל העולם של כתבי יד והנגישות של הספרים והכל באירופה. בעצם המהפכה הגדולה באירופה, שבעצם רובם היו אנאלפביטים, והרנסנס הגדול שהתרחש באירופה הנוצרית בין המאה ה-9-12, זה היה מעבר לקרוכתו, אולי הוא לא היה נפרד מזה שהיו אמצעי הכתיבה, היו נגישים יותר. אבל עדיין זה לא, כל מה שאתה אומר זה נכון, אבל רק פשוט רק דבר אחד אתה צריך להגיד לך, שכאילו בעצם זה המאפיין, כאילו אתה מבין? אין כאן שיפוט ערכי שהמודרניות טובה יותר, או הפוסט-מודרניות טובה יותר או רעה יותר, אבל יש אפיון שזה העידן של המדיה ששולט בו, ושכתוצאה מזה נגזרים המון המון שינויים חברתיים, דתיים ואחרים. אם למשל אתה רוצה היום בתוך העידן הפוסט-מודרני להתקומם ולהיות מודרני, אתה עושה לזה מאמץ מיוחד להיות גם מודרני ופוסט-מודרני. ככה אני מבינה את זה, למשל, אני דווקא משתדלת, כאילו, אני לא רוצה להרגיש שהפכתי לבובה על החוט של הפוסט-מודרניזם, אז אני כאילו גם וגם. אבל אני רואה אנשים לפעמים אני רואה אנשים או קולגות אומרים בזעזוע, איך יכול להיות? הבן אדם עושה את חושב בצורה מודרנית, אז כאילו הם מדברים על זה, כאילו זה משהו מזעזע, וכאילו עד כמה אתה יכול להיות חסיד שותה, כאילו אני לא מבינה את זה. מה, עכשיו כאילו בגלל שהזמן הפוסט מודרני, כולנו, אסור לנו להגיד שום דבר שחס ושלום לא ישמע מודרני, זה מגוחך. זה כאילו, בסדר, יש את כל ההישגים הזה, צריכים עוד את ההישגים בצורה יותר יחסית, כאילו, אתה נהיה, בעצם למעשה הטיעון של פוסט-מודרניות הוא הדבר הכי מתקדם והכי טוב, זה כאילו בעצם טיעון מודרני. ברור, למה זה טיעון מודרני? כי זה כאילו אותו רעיון.
אתה חייב להיות מה שעכשיו ומה שעולה.
אם אחרי לך, אתה צריך להיות סגל, זה כבר לא מישור.
נכון. זה כאילו שחדש.
נכון, זה לגמרי. וכאילו, ממש, אני אומרת, יש כאילו ממש אנשים שחושבים ככה, וקולגות, ואתה רואה שזה חודר גם לכל מיני דיונים אקדמיים. יש אנשים שלמשל בדיונים אקדמיים נרתעים לחלוטין מלהגיד שאפשר לדון בחוויות. שאתה מנסה להבין למה הם אומרים, כי הכל זה רק טקסט. כל זה רק טקסט, אז לא ניתן לדון בחוויות. כאילו, זאת אומרת, לא ייתכן לקבל את הקבילות שהטקסט העביר לי חוויה. עכשיו, זה מעלה שאלה מאוד מאוד רצינית, למשל לנו כחוקרי דתות, או כפנומנולוגיה של הדת, זה, כאילו, אז בעצם למעשה מה כל התיאורים האלה לא קבילים של, לא משנה, של וישת או רב נחמן או כל דבר. לדוגמה, כאילו, זה מפייס שלה.
ואז זה יכול להביא לאיבוד פרופורציות כמו שזה היה במודרניות.
כן, נכון.
כי זה נראה שזה מה שקורה.
עוד פעם, עוד פעם.
זה להביא לאיבוד פרופורציות כמו שהיה במודרניות, כמו דברים קיצוניים כאלה ש... הטוטליות
של חייבים
עכשיו רק
פוסט מודרניות והסוף. האמת היא שזה סוג של טוטליטריזם מסוג אחר, כן.
על הפוסט שלו זה הפונדמנטליזם נראה לי.
שמה?
שזה מייצג, כמו שהאפשרות הפוסט מודרנית היא טוטלית, בהקשר זה שהיא לא יכולה להכיל את המודרניות. אז הפונדמנטליזם גם מייצר אופציה שהיא ברורה, חד משמעית, שהיא רואה היא אימוניסטית כזאת, כאילו יש... יש אמת אחת, יש סיפור אחד, ומי שלא, נעוד,
נכון.
נעלה
לי. נכון. כן, זה באמת גם נכון. אבל זה גם נכון, נכון, זה בעצם נכון השאלה, איך אנחנו מחזיקים את פני השטח, כמו שאחד הדימויים המאוד האהובים, גם של המודרניזם והפוסט-מודרניזם, בטח ודאי נתקלת בו, כי הוא מאוד בסיסי והרבה מזכירים אותו, שהמודרניזם הוא כמו עץ, והפוסט-מודרניזם הוא כמו דשא. כאילו שהמודרניזם זה כאילו, אתה יודע, יש שורשים, הכל מאוד ברור, יש שורשים, יש גזע ויש צמרת, כאילו יש, הדברים הם ברורים, יש אדמה, יש שמיים, יש אמצע, וכאילו הפוסט מודרניזם כולם שווים, הכל זה כמו דשא, כולם אותו דבר. אז כאילו זה ברגע מסוים שאתה הולך עם זה בצורה אדוקה, זה גם כן מגיע לאבסורד, כאילו ברגע מסוים, כי אתה בעצם אין שום יחס, אין שום יכולת להביע עומק או נפח לדברים. העומק יבוא ממקומות אחרים, אנחנו עוד נדבר עליהם, אבל זה יכול ליצור באמת סוג של טוטליות או פונדמנטליזם ממקום אחר, כאילו. אתם רוצים להמשיך עוד או ש... זהו, אז בקטע הזה הבאתי לכם את ה... גם את ה... כאן השאלה הגדולה היא אם אנחנו רואים את המודרניות כאיזשהו תהליך שבו מגמות כיתתיות שהיו יותר שוליות, כאילו התנתבו למרכז, אז כאן אני בוודאי ובוודאי, הורי, אני יכולה להגיד שזה בוודאי חסידות, כי זה ממש ממש, מה... אז זאת ההגדרה, ממש אפשר להגיד פר אקסלנס של החסידות, משהו שמתחיל בשוליים, במיעוט, ובעצם מתקדם אל המרכז, ולמעשה הופך להיות הבמה המרכזית של הכל. אז זה ממש מבחינתי עיקר בעצם הטיעון שלי.
אבל זה נשאר אופן שוליים, זאת אומרת, בעצם ההתמרכזות היא כבר הרבה מהעיקרים שוליים.
נכון.
נכון, אבל...
נכון, אבל זה ממש הגדרת המודרניות. אבל אז מה שמעניין יהיה לנו פה, לארץ ישראל של ימינו, ולתהליכים פה, כולל התהליכים של שיח יצחק, זה בעצם היא השאלה, מה קורה כאשר בעצם בשוליים יושבים כאילו והוגים את הרעיונות האלה, כמו מה שנהגים כאן או לומדים, חושבים את המחשבות האלה, מתנסחות שאלות חדשות, שהן למעשה מוגדרות כשוליים, אבל לפי כל הטיעון והדינמיקה הזאת, השוליים הם תמיד המרכז האמיתי, רק שהמרכז לא יודע את זה, המרכז העיקרי לא יודע את זה. כמובן שהשוליים צריכים להפיח כמה שיותר זמן לימינלי שכזה, כדי לא להגיע ל...
מה שהגום של האמצע.
בדיוק. לא, זהו, ואז, נכון. ואז אנחנו מגיעים באמת לשאלה של המניפסט של הפוסט-מודרניות. כי בעצם למעשה, אם אנחנו מתוך מקום שכבר הוא כאילו רטרו, מסתכל על המודרניות ויודע מה זה פוסט-מודרניות, ואז אומר, אוקיי, אז בואו ננסח משהו כזה יותר פתוח, כאילו רב קהילתי, רב קולי, רב צירי, כאילו, ואז אנחנו בעצם אומרים, זה ואני כאילו יותר מעדיפה שנגיד זה וזה בארגז הכלים שלי, מאשר אני אגיד לעצמי, אני חייבת להיות מודרניסטית אדוקה, או פוסט-מודרניסטית אדוקה, מספיק שיש גם את העדיקות בדעת, לא צריך להוסיף עוד אלמנטים, בסוף נתמודד מרוב וזה. גם את הדעת עצמה צריך כל מה להדכן הזה עכשיו, להיות עדוק לפי זה שאיזושהי הסתכלות היסטורית כזאת או אחרת, זה לא too much. כן, אבל אני אומרת את זה בצחוק, אבל כאילו בעצם יש לנו פה באמת משהו לסגנן אותו, אז... ואז אנחנו מגיעים לשאלה של הנאו, כאילו, שאולי זה כבר נשאיר לפעם הבאה. איך אנחנו מגדירים את כל השאלה של הפוסט-מודרניות מול נאו-מודרניזם, נאו-חסידיזם, איך אנחנו מגדירים את כל ההתחדשות הזאת, כל הניו הזה ש... זהו, לסיום אני לא יודעת אם כבר לעשות את זה עכשיו, רציתי להקריא איזה קטע, אבל אני לא יודעת אם לעשות את זה עכשיו. כן, רוצים לעשות את הסגירה הזאת עם קפקא? כן. קפקא במקום הזה, מה זה קפקא? כן. זה קטע שהספר הזה שבעצם, לא יודעת אם אתם מכירים אותו, יש שם את המכתב לאב, שזה מכתב מאוד מאוד מזעזע. קשה לקרוא אותו, והוא באמת, הייתי יכולה להשוות אותו לכל הדיון שלי באב ובבן. יש כאן אב כאילו שמסרס את הבן, אבל זה לא נראה באמת שזה האבא היהודי האולטימטיבי. זה נראה האבא המסוים של קו כמה?
בית כנסת.
כן, אבל תוך כדי זה, זה הופך להיות למין איזה סמל, כאילו.
נכון,
הספר
הזה.
פרנס קו כה, עונה של הגב.
הספר זה מכתבים
אליו? לא, לא. המכתב הזה, שזה מכתב מאוד גדול.
בעיקר דברים מהיריזרון שלו, הוא סימן לי להגיד.
נכון, כן. הוא ביקש בעצם לשרוף את הכל. כמו שזה.
כמו רבי חסידית. כן. לשרוף הכל.
זה הדבר היחיד, כאילו בעצם יש לנו בעצם בסוף הזה. בעיזבון של קפקא לא היה צוואה, ובעצם היה כתוב מקס יקירי בקשתי האחרונה. כל מה שימצא בעזבוני, בארונות הספרים, בארונות הבגדים, שולחן הכתיבה בבית, המשרד, כל מקום, יומנים, כתבי יד, מכתבים, רישומים, לשרוף כליל בלי לקרוא, וכך גם כל דבר כתוב, מצויר, בידך ובידי אחרים, מי שיסרב למסור לך את מכתביי, שלפחות יבטיח לשרוף אותם בעצמו.
בסוף גילו שזה כבר עבובד, זה משהו שהיה מוקדם ואחר כך הוא שינה את דעתו.
זה גם כזה לא ברור.
זה כזה הבנה שאפילו את זה פרסמו.
כן, אחר כך יש עוד מכתב, עוד נוסף.
זה הגיע לבית משפט, הרי בית אחד מחוזי עבר לאחרונה שזה צפה לא חוקית.
כן, כן, יש על זה.
כן, כן. מישהו קבע...
היו, היה לה...
באושריה,
מישהו... אשתו של מזבורות.
קבע את זה מהספרי הלאומית, ואז היא אמרה.
היא
גנבה את
הספרי.
לא
זוכר.
לא שלהם, זה לא הייתה תביעה, היא קבעה, היא אמרה, ואז התיעוד שלה היה, בכל מקרה אף אחד לא אמור להחזיק את זה, כי הוא אמר לשרוף את זה. אז אם מישהו אמור להחזיק את זה, זה מישהו גנב את זה בראשון. איזה מיליון כזה, עשו לך חדושים. אתה יודע שאתה אמר, לא, לא, אין ספרה לא מיתם גנבים גדולים יותר.
אני אגיד לך, גנב ראשון לא מיתים.
אחרי שאני חבר באמת מת, יש כאילו כמה קפקא זה.
נכון, נכון.
שאומרים.
טוב, אז זה כאילו, לשאלת החוקים, זה הטקסט גם כן כמובן, המילה מודרניות מחכבת פה, אבל כן, החוקים שלנו למרבה הצער, כותב קפקא, אינם מוכרים לכל, סודם של קבוצת האצולה הקטנה ששולטת עלינו. אין לנו ספק שהחוקים העתיקים האלה נשמרים בנאמנות, ואף על פי כן כמה מענה הדבר להיות נשלט על פי חוקים שאינך מכיר. אינני אומר זאת מתוך מחשבה על אפשרויות הפירוש השונות ועל חסרונות הנובעים מכך שרק יחידים ולא העם כולו מורשים להשתתף במלאכת הפרשנות. מה אתם אומרים על זה? זה דווקא לא דווקא יהודי, זה אמור להיות איזה טקסט כזה מוזר, אבסורדי, לא אמור להיות דווקא יהודי, דווקא מזכיר גם את הטקסט של בורחס, הרבה יותר כמובן מוכר, שבו בורחס מתאר על איזה קאט כזאת שלא יודעים מה החוקים ומה המנגנון שלה, החסרונות האלה אומר אינם כה גדולים, החוקים עתיקים כל כך, גם הפירושים מן הסתם כבר היו לחוק. אמנם החירויות שאולי של המפרשים עודן קיומות, אבל מצומצמות מאוד. אתם אומרים, ניתן לקרוא את זה קריאה כפולה. אם אתם רוצים, אתם קוראים את זה קריאה אקזיסטנציאלית, של אדם שלא יודע מה שולט על המועקה של המודרניות. אם אתם רוצים, אתם קוראים את זה קריאה צינית על היהדות ועל החר והחוקים. מה?
ממש
שאלה נשמע. כן, כי יש גם פירושים. נכון, אז זה, באמת השאלה זה אם זה באוזן המקשיב, כן? חוץ מזה, לאצולה אין כאן סיבה להניח לאינטרסים האישיים שלה לתת את פירושיה לרעתנו, שכן החוקים הרי נקבעו מלכתחילה למען האצולה. האצולה עומדת מחוץ לחוק, ומטעם זה עצמו, יפקיד עצמו חוק ביד האצולה לבד. בזה יש מהחוכמה כמובן, מי מפקפק בחוכמתן של החוקים העתיקים, אבל שבזה כאמור משוינוי, תראו לוודאי שאין מנוס מכך. עכשיו, אגב, החוקים המדומים האלה בעצם אפשר רק לשער שהם קיימים. מסורת היא שקיימים הם, ומופקדים כסורת. עכשיו אנחנו כבר מגיעים לטיעון היותר מתקדם, וזה בעצם גם מזכיר לנו את כל השיח של המודרניות והפוסט-מודרניות. אחד, שיש מקור, ואנחנו בעצם, יש לנו את העתיקים ביד, הגישה יותר מתקדמת, יש רק העתיקים שמתעתיקים את עצמם ובכלל אין מקור. גם שאלה שתחזור בספרות המדע הבדיוני, כאילו, האם בכלל יש מקור, או שבעצם זה רק דבר שקיים בין העותקים. אותה שאלה תחזור גם בין המודרניות לפוסט-מודרניות, האם למעשה יש לנו מסמן מסומן, שהמסמן כמשמעות נוצרת בין המסמן למסומן, או שבכלל אין שום קשר של משמעות בין המסמן למסומן, ויש כאילו שרשרת של מסמנים, וברגע שמתנתק הקשר ביניהם, אז בעצם כבר אין משמעות. זאת אומרת, שזה כבר הרבה יותר קרוב לפוסט-מודרניות. אני אחזור על זה גם בפעם הבאה. אבל בעצם למעשה כאן קפקא אומר, החוקים המדומים האלה, אולי בכלל הם גם לא קיימים. זאת אומרת, אולי בכלל גם בכלל אין טקסט ראשון, אין כתבי קודש, אין כלום. יש רק את השכפולים. אף אחד לא יודע מה זה הדבר הזה שכל הבלשנים גם חיפשו את האור טקסט, את הטקסט המקורי. אולי בכלל אין.
הוא נהנה אבל לאחוז בשתי הקצוות.
נכון.
הוא נהנה לתת לך קודם כל את התחושה שזה קיים, כן. שזה מעניין אותו וכו', ואז כאילו...
נכון. כן. אז גם בעצם גפקא נוגע בשאלה שהוא מנסח אותה בצורה אחרת, והיא עולה בשאלות בהתכתבויות בין גרשום שאולים לוולטר בנימין, שבעצם למעשה השאלה בין המשמעות והתוקף. וכשבנימין ושאולים מתכתבים ביניהם, אז הם אומרים שכאילו מה שיוצא מהעולם של קפקא, שעולם כל כך באמת קשה ועצור, זה, וכאן אני רוצה להדגיש שזו אחת החוויות, זה כאילו שבעצם למעשה הדברים מאבדים מהמשמעות, אבל התוקף שלהם נשאר. ואז בעצם למעשה זו החוויה שהיא בין לבין, בין לעולם הדתי, לאובדן המשמעות הדתית של האדם המודרני. וכאילו מי שנמצא בהרגשה הזאת יותר מדי זמן, הוא בסופו של דבר עוזב את הדת בימינו. אבל כאילו זה, כאילו ההתפרקות הזאת, התפרקות מאוד דרסטית ומאוד קשה. וכמובן, אם אתה חווה אותה לא כקונפליקט דתי, אלא כקונפליקט אקזיסטנציאלי, זה עוד יותר קשה. כי אז פשוט החיים הופכים להיות למדכאים מנשוא, כאילו. כי זה ממש קשה להרים דבר כזה. והחוויה הקפקאית מסתובבת סביב זה, אם אפשר לדבר על זה ככה. עכשיו הוא אומר, לא רק זה, מחייב שזה יישאר בסוד. אם אנחנו ננסה לראות מה יקרה כשנפיל על הטקסט הזה קריאה לקניינית, כאילו איפה כאן נמצא הממשי ואיפה כאן נמצא הסימבולי. אבל תשימו לב שמה שהוא אומר, יש אצולה, יש לנו רשימות על אבות אבותינו, אנחנו מנסים להערך קצת להווה ולעתיד. כלומר, יש גם קריסה של מושג הזמן. תמיד עם קריסת המשמעות יש קריסה של מושג הזמן. ובהמשך נראה. אולי בסוף נחליט שקפקא בכלל לא מודרני, אלא משהו אחר, אבל בואו נראה. עכשיו אומר, יש מפלגה קטנה שבאמת מחזיקה בדעה הזאת ומנסה להוכיח שאם קיים בכלל איזה חוק, אין לשונו יכולה להיות אלא זאת. מה שהאצולה עושה חוק הוא, שימו לב, הוא נוגע כאן בשאלה שממש אפשר לתרגם אותה לשאלה של דת וריטואל. האם בעצם למעשה יש מצווה, רציונל, רעיון, ואז אחר כך בסופו של דבר בא הריטואל, או בעצם אומר, אנחנו לא יודעים שום דבר. אולי בעצם, בגלל שמישהו עשה את זה, זה הפך לריטואל. יש פה איזה ערעור, כאילו. אחד מהערעורים הבסיסיים, לכן אומר, אולי מה שהאצולה עשה, אולי מישהו עשה את זה וזה נפך לחוק. לא שהיה חוק ואז אתה עושה. זה מזכיר את הוויכוח של אסכולת מיתוס וריטואל, למי שמכיר את הוויכוח שלהם. ואז בעצם אומר, המפלגה הזאת רואה רק פעילות שרירותית של האצולה ופוסלת את המסורת העממית. כלומר, אנחנו רואים כאן עדיין כתיבה מעמדית. קפקא לפעמים כותב את הכתיבה הזאת שנראית אבסורדית, סודית. כאילו יש מעמדות, יש אצולה, יש המון. מאיזה מקום הוא כותב? איפה הוא מוצא את עצמו? בין האצולה, בין ההמון, מה הוא רואה? הרוב המכריע של עמנו, האם הוא מתכוון כאן לזה עם כאלה של מוזרים, של אנדרואידים? או שתכלס פשוט יהודים. הרוב המכריע של עמנו רואים את סיבתו בכך שהמסורת עדיין אינה מספקת כלל וכלל. לכן יש עוד להוסיף ולחקור אותה. ואז הוא אומר שעוד המון מאות שנים צריך לחקור את המסורת, והוא אומר בעמוד 121, זה תחזית קודרת, היא מאירה רק את האמונה שיבוא יום והמסורת ומחקרה יגיעו לנקודת הסיום. כלומר, הגאולה בכלל הופכת להיות משהו אחר. שוב, קפקא בהחלט ידע איך לענות את עצמו, אבל כנראה היה בן אדם מעונה. את עצמנו אנחנו דווקא שונאים על עדיין שלא הצלחנו למצוא ראויים לחוק. דרך אגב, לפסיכולוג קוט יש לו הבחנה, בפסיכואנליזה שלו יש הבחנה בין שני טיפוסים של האדם, האדם האשם והאדם הטרגי. האדם האשם הוא בעצם בסופו של דבר האדם שכאילו נחתך עליו הקונפליקט האדיפלי. הוא כל המנוסה בתוכו אשמה, וזה כמובן אשמה שהרבה פעמים באת בזיקה לאב, או לאב ולאב, ואשמה מאוד חזקה. והאדם הטרגי אצלו הוא האדם הנרקיסיסטי. רק אני מוסיפה איזה ניואנס על כל העניין הזה, שאדם שיותר מדי מתמכר לסיטואציה הזאת של להיות האדם האשם, בסופו של דבר, באופן טבעי, יהפוך לאדם הטרגי. ובאמת אני לא אומרת את זה כבדיחה, אבל בעצם למעשה קפקא באמת הוא מתגלה בדיוק הדבר הזה. זאת אומרת, כל הכתיבה שלו זה כתיבה שחתומה בחותמת של האדם האשם. ומצד שני, היא מערערת את ההבחנה בין האדם האשם ובין האדם הטרגי ובין האדם האדיפלי והאדם הנרקיסיסטי. ואז בעצם אומר, המפלגה היא שלא מאמינה בקיום של החוק ממשי, היא קטנה כל כך בגלל שהיא מאמינה באצולה. ועכשיו הוא מציע את החוד של הסכין, את הסתירה הקיומית. מפלגה שהייתה שוללת לא רק את האמונה בחוקים, אלא גם את האצולה, מיד היה כל העם תומך בה. אבל מפלגת הזאת אינה יכולה לקום, כי איש אינו מעז לשלול את האצולה. על חוד זה של סכין אנחנו חיים. זאת אומרת, החוק הגלוי הוודאי שמוטל עלינו זה האצולה. ואיך אנחנו יכולים... יש חרדה להיות בלי חוק, כי זה בעצם אובדן המשמעות, אתה כאילו נופל לחור הגדול של הקיום. ומה המתח שהוא רואה כאן בין החוק ובין האצולה, בין ה... האם זאת קריאה חברתית מול הקריאה טקסטואלית, זו שאלה מאוד גדולה. תמשיך לדון בזה, אבל אם אתם רוצים עכשיו להגיד איזה
אלה, אז... איזה דבר אתה אפשר להבין מה זה האצולה?
מה, האצולה זה, זה קודם כל, הוא מציע כאן כמה אופציות, אחת שבעצם למעשה, הם האנשים היחידים שיודעים את החוק. אבל אז השאלה אם יש חוק, ואולי אין חוק. אלא אתה חרד להכיר בזה שאין חוק. ואז כאילו, אם אתה מוכן כאילו לבטל את החוקים, אבל אתה לא מעיז לבטל גם את האמונה באצילים, כי אז אתה נשאר בלי כלום. האדם למעשה חרד להישאר בלי אמונה בכלום. ואז הוא נמצא במצב הזה שהוא בעצם מאמין באצילים שהם יודעים את החוקים והם יודעים את הסודות והם מפרשים, אבל הוא בעצם מתחיל לחשוב שבעצם אין חוק ואין סוד ואין מקור ראשון. בדיוק. והוא פוחד מהרגע הזה שכאילו בעצם המשמעות, אני אגדיר את זה אחרת, אם כבר אמרת אותם, אם אני מחזירה את זה למושגים האלה, האדם נכנס לחרדה שכאילו אחרי שכבר נבדה המשמעות ונשאר רק התוקף, אז רק התוקף מעניק לו משמעות. זה נשמע כאילו אידיוטי, אבל זה כאילו... מה? כן, ואז הוא פוחד שאם הוא יבטל גם את זה, אז הוא...
שזה כאילו אחר.
הוא יתעיין, הוא יתעיין, הוא לא יהיה כלום.
זה הריטואל?
מה?
זה הריטואל נגיד?
של
התוקף והאצולה.
הריטואל זה החוקים,
כאילו מה שנשאר.
החוק זה, החוק במקרה הזה הוא דווקא המשמעות.
בצורה אחרת, החוק משמעות.
במקרה הזה, והתוקף זה כאילו, כן, הרגשה שאתה מחויב אליו, שהוא מחייב אותך.
הרעב הזה כל כך דלי ולא ריאליסטי פשוט. כאילו אובדן משמעות...
לא, כי אתה...
שאין בו רוב... אמיתות שונות או משמעויות שונות, אובדן משמעות.
זה אובדן משמעות, לא, זה כל קונטקסט מודרני, בחד משמעי. אני רק אומרת שאם הולכים, אם אתה הולך מאוד חזק על זה, שלא נשארה שום משמעות, ואולי המשמעות, למה הוא כל כך חרד לבטל את האצילות? כי הוא אומר, מה שנשאר לי זה רק התוקף, מי נותן את התוקף האצולה, והוא בוחד לבטל גם את זה. אז אנחנו יכולים עכשיו רק לנסות להגיד, או להבין את קפקא פסיכולוגית, למה הוא כל כך חרד גם לזה? יש כמה טקסטים שאני מלווה בינו לבין רבי נחמן ברגעים האלה של החרדה, אבל אז רבי נחמן עושה את קפיצת האמונה. ואז כאילו למעשה, כי הרי בעצם כשרבי נחמן אומר, כשמופיע הזקן ואומר לו, אתה לא מבין ואתה לא יודע, והוא מרגיש שהוא איבד את השפה, והוא איבד את הספר, והוא איבד את הכל, אז אז הוא רק מה קורה ערב, נחמן נזכר, שהבעל שם טוב אמר, אוקיי, אני עובדת אלוהים גם בלי עולם הבא, גם בלי זה, כאילו, גם בלי שום דבר. ואז כאילו נוצר את הקפיצה הגדולה, שהיא הקפיצה של האמונה. כאן אין שום קפיצה, אתה נשאר בתוך המלכורת.
כן, אבל אני חושב, כאילו, נראה לי, אני שם את זה.
לא, אני חושב שהחרדה מהתוקף הוא כאילו שאם אתה תבטל את האצילים, היא לא חרדה מוסברת, הגיונית, אבל יש חרדה שאם תמרוד, אם אתה באמת מאמין שאין חוק, אז מה הבעיה למרוד באצילים? הם שומרים בעצם על חדר ריק, שאין בו כלום. אבל אתה פוחד, קודם כל אתה לא בטוח ב-100%. יש חרדה עמומה, זה בדיוק העניין של האדם או השם, הוא מרגיש שיש חוק. הוא לא באמת בטוח ב-100% שאין חוק. הוא רק משתעשע ברעיון שאין חוק. ודבר שני, הוא פוחד שברגע שהוא יחסל את האצילים, הוא יחסל את עצמו. הוא לא יודע אפילו, אולי גם הוא אציל.
זה כמו אחרי המהפכה הצרפתית, ואחרי שכבר ניסו את זה, ואחרי שמגיעים שישהו אולי מכיר מן הסתם.
בוודאי שהוא מכיר את זה.
אני מפריע לאנשים שכבר אמרו את זה, הוא אומר, אי אפשר להגיד את זה, אי אפשר, אי אפשר.
נכון.
אמרו, כבר ניסו את זה, מה הוא אומר שבעצם זה נכשל, כאילו שמתברר למפריע שאנחנו לא באמת מסוגלים ללכת על זה, שגם מי שהלך על זה, זה היה אחיזת עיניים.
נכון, אז זו באמת השאלה, האם הוא אומר את זה פה, למשל את כל היצירה הזאת, כאילו יש איזה עם משונה כזה, שזה מאוד מזכיר לנו טקסטים של בורחס, שהוא יוצר מין כיתות משונות כאלה, שלא יודעים מה הם עושים עם הריטואל שלהם וכו'. האם כאן קפקא הוא הרבה הרבה יותר ספציפי וממש מתכוון ליהדות?
זה המקום היחיד שעדיין מתחככים בזה ועדיין חושבים שאולי יש חוק?
כן, אני
לא יודע. גם מרצות המהפכות שלהם, רק את זה לא מסוגלים להתחכם.
כן, לכן אני סימנתי לעצמי כאן בקטע במכתב לאבא, אז הוא כותב, כותב כאן מה שטויות כאלה בעמוד 19 במכתב לבא, הוא כותב ליד השולחן אתה יושב רק לעסוק באכילה, אבל אתה עצמך ניקית וגזזת את הציפורניים, חידדת את העפרונות וניקית את האוזניים בכיסאות לשיניים. אנא אבא, עבד אותי כראוי, כל אלה כשלעצמם הם פרטים חסרי חשיבות, אבל הם לא דיכאו אותי אלא מפני שאתה האיש שהיה לי חזות הכל במידה שלא תתואר. אתה עצמך לא מילית את המצוות שהטלת עליי. כתוצאה מזה נחלק העולם לשלושה חלקים. החלק האחד שבו חייתי אני, העבד, נתון למרותם של חוקים שהומצאו רק בשבילי. כלומר, כאן רואים את ההיבט המאוד פסיכולוגי אישי. ואילו אני, מסיבה שלא קורה לי, מעולם לא יכולתי לקיימם במלואם. כאן אנחנו רואים כאילו ממש, כאילו אם המודרניות היא גם הריסוק של האב, אבל במקרה של קפקא זו ממש חוויית חיים אישי, בסופו של דבר הוא גם לא יכול להתחתן, הוא כל פעם שזה מגיע לידי כמעט כמעט כמעט, הוא נבעל ונסוג אחורה, מרגישים כאילו את המסורסות, את הנטרול, ובעצם מה שהוא אומר, זה כאילו לגמרי הרגש הזה שמרחף על כל הסיפור, חוקים שהומצאו רק בשבילי, ואילו אני מסיבה לא ברורה לי, מעולם לא יכולתי לקיימם במלואם. ואז הוא אומר, זה העולם הראשון, כן? זה העולם הראשון. העולם השני היה רחוק מרחק עצום מהעולם שלי, ובו היית אתה עסוק בניהול הדברים, במתן פקודות וברוגז על אי מילוי הפקודות. ולבסוף, העולם השלישי שבו חיו שאר האנשים מאושרים וחופשיים מפקודות ובסיס.
לא,
זה הביטוי
של
דתל"שי. לגמרי.
שכל החיים מצאים ולא
מצליח לצאת. טוב, אז עשינו כמה אסוציאציות פה. אז נמשיך בפעם הבאה.
תודה רבה.